מנקודת מבטי זה איזשהו שיעור קצר בשביל הנפרד מחברו, לא יפרד בין אליי בתוך דבר הלחש, בתוך כך וכו. אז אני עומד לצאת לגלות קצת באמריקה, אז נתן איזשהו שיעור קצר שיש בו לא יותר מכמה הערות. אני לא אכנס לסוגיות הגדולות, הסוגיות הגדולות יהיה פה עכשיו סמינריון מיוחד של כמה ימים, ורק כמה הערות קטנות מהבטן על מה שקורה ועל דברים שאני מנסה להיאבק עליהם ולהשתיל אותם, ולא כך הולך לי, אבל בדרך כלל ככה זה הולך. אני אומר לתלמידים, תלמידים ותלמידים, אולי יצא מזה משהו. סוגיית כפיית גט מתחלקת לשני תחומים שונים לגמרי, שבאחד אנחנו לא נעסוק ואנחנו נעיר הערות על השני. השאלה יותר ידועה, יותר מוכרת, לדעתי פחות מעשית, זו השאלה של הלגיטימיות של כפיית גט. המשנה מדברת על גט מומשה שנעשה בבדים של ישראל, ויש לנו כמה וכמה סוגיות, משניות וגמרות שעוסקות בשאלה מתי צריכים לכפות על אדם גט. והדברים האלה יש בהם כמובן מספר גלגולים, יש האומר אין איזן ואין מפרנס, ויש מקרה של אדם שהפך להיות מוכה שכין ובעל פוליפוס ודברים אחרים. יש סוגיות שאתם תעסקו בהם, שאלה אומרת תמאה אני לך וכדומה, משנה ראשונה ומשנה אחרונה בדברים האלה. כל מיני מקרים שקופים גט או בגלל עניינים הלכתיים, עניינים של צניעות, כמו אומרת תמאה אני לך, וכמו סוגיות אחרות בגלל שהאישה איננה יכולה לסבול. הסוגיות האלה הן יחסית פשוטות, הן לא כך קשורות אלינו. בהמשך הדורות זה כמובן התגלגל לדבר אחר. ושוב, השאלה היא מאיזה תחום? מהתחום של ענייני צניעות ושל הלכות ברורות, או מעניינים של כוח הסבל של האישה? וזה מה שקורה או בתקופת הסבוראים או בתקופת הגאונים. אנחנו יודעים שזה רב הונאי גאון, אנחנו יודעים שזה רב הונאי, אנחנו לפי חלק מן השיטות הוא היה אחד מן הסבוראים, לפי אחרות הוא היה אחד מן הגאונים. אנחנו יודעים בדיוק את השנה שלו, כן, זה 652 לספירת הנוצרים, משהו כזה, שהוא תיקן שאישה שאיננה רוצה לחיות עם בעלה, אז בסופו של דבר הוא צריך לתת לגט. השאלה מדוע? כן, הסיבה הפשוטה שזה קרה בגלל שנשים היו תולות את עצמם בבעלים נוכרים וממירות את דתן, ואז על פי חוקי המדינה יכלו לצאת מתחת ידי בעליהן, וחששו שנשים יעשו את זה, ולכן החליטו לכפות גט בכאלה מקרים. או כמו פרשנות מאוחרת שנותן הרמב״ם, שאומר שאינה כשבויה להיבעל למי שמאוס עליה. מכל מקום, כל המקרים האלה, ונוסיף עליהם את מה שאמרו חכמי אשכנז, זה באמר האמירות, אבל מופיע באחרים, שגם מריבות שמגיעות לידי אלימות, זוהי סיבה לכפיית גט, נאמר שהבעל מכה את אשתו, אם כי מוסכם על הפוסקים שלא בפעם הראשונה, אלא לכל המוקדם בפעם שנייה. כלומר, יכול להיות שמישהו יתבלבל וירים יד על אשתו, אני יודע, לא שלט בעצמו באיזשהו מצב, זה עדיין לא סיבה לגט, אבל אז יש התראה בפעם שנייה. אלה דברים שמצויים היום מאוד, והשאלות העיקריות שקיימות היום בין חוגי הנשים שעוסקות בזה לבין חוגי הדיינים שלא רוצים לעסוק בזה, זה בעיקר סביב שאלת רמת ההוכחה שזה קרה. אני אתן לעצמי שבזה אתם תטפלו. כן, אפשר להגיד, אם יש שני עדים כשרים שהבעל יקע את אשתו ויתרו בו והוא לא הסכים, אז ייתן לגט. לא, אבל זה כמו הסיפור עם העכברים שהיה להם רעיון לקשור פעמון לזנב של החתולה. השאלה, מי יקשור את הפעמון הזה? כלומר, מאיפה בעל מכה את אשתו בדרך הטבע? אלה דברים שנעשים בצינה, הוא לא עושה את זה לפני שני עדים כשרים וכו', לכל יותר בני משפחה. ואז השאלה, עדויות נסיבתיות, כמו מכות על האישה וכדומה, אלה דברים שאתם תדונו בהם, אני לא רוצה לעסוק בהם כרגע, או בכל מיני הסכמים שהם מופיעים לנו בירושלמי, שאם הבעל לא ירצה את אשתו ואשתו לא תרצה אותו, אז יהיה גט ושעל סמך זה ניתן לכפות. כל הדברים האלה, זוהי סוגיה אחת, סוגיה מאוד מעניינת. לעניות דעתי, ביסודות שלה, אם אנחנו לא דנים על דיני הראיות וכדומה, אז היא סוגיה לא כך מעשית, מהסיבות שאני אמרתי עכשיו. אבל הסוגיה מדברת כמובן גם על שאלה אחרת שקשורה לכפייה, שמחמתה יכול להיות גט. וזה אם הכפייה איננה נחשבת בתורת כפייה. עד עכשיו דיברנו על כפייה שנחשבת ככפייה, אבל היא כפייה לגיטימית. מה שנקרא בבית דין של ישראל שמקים אותו, או בית דין של גויים שאומרים, מאמסים אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך, זוהי כפייה לגיטימית. אבל אני אדבר על ה... במקרה שזה לא לגיטימי, השאלה מה נחשב ככפייה ומה לא נחשב ככפייה, גם בדברים האלה זוהי סוגיה גדולה מאוד, מורכבת מאוד. ואני רוצה לעסוק כאן רק בנקודות בודדות בדבר הזה ולא יותר, ולצורך זה אנחנו נלך למה שיש לנו כאן בבית יוסף. אני רוצה בעיקר לעסוק בתורת גיטין, כיוון שהוא פוסק מאוד מאוד, הדיבור הזה שאני מבין לתורת גיטין זה אבן, זה סלע מחלוקת ידוע ועם הרבה מאוד דיונים בבתי הדין, והטענה שהם סומכים על התורת גיטין, אז לא ניתן להגיע לידי איזשהו גט ברצון האישה. ועל הדבר הזה אני רוצה לדבר, אבל לפני כן אני רוצה שנראה באמת שלוש תשובות בבית יוסף. נראה שתי תשובות שמייצגות שני קווים ברורים מאוד, ואחר כך נראה את הקו השלישי שעושה רושם שהבית יוסף נוטה אליו, אבל הוא לא מכריע בסופו של דבר כמו. שני הקווים המאוד מוגדרים זה מה שמופיע בשם הרשב"א ומה שמופיע בשם הרשב"ץ. בתשובות הרשב"א אני קורא בקטע השני בבית יוסף. שאלת ראובן בעליה וקרובי לאה היו בהסכמה שיגרש ראובן את לאה אשתו ונאותו זה לזה בכנס אלף דינר ושיגרש לזמן קבוע, ואחר כך נתחרט ראובן ומעט בדבר ועלה לו מטריד בו מצד הכנס עד שלח לגזבר להתפשר עמו ולא קיבל ומחמת יראה זו שמה יפסיד את אלף הדינר גרש ראובן זה אלא שלא היה בכי למסור מודעה. אם נדון גט זה בגט מאוסה, תשובה נראה לי שגט זה מאוסה. איך כמובן המשך, אבל כל מיני אילוצים כאלה שהשאלה אם הם בכלל מוגדרים כאילוצים. בואו נגיד שבחינת ההלכה לא היו פה הסיבות לכפות את הבעל לתת גט. וכאן השאלה, האם זה נקרא אילוץ שאתה גובה ממנו אלף דינר כאשר הוא עצמו יתחייב על העניין הזה ורצה לתת אותם? והרשב"א אומר שהדבר הזה נחשב כגט מאוסה, בגלל שבסופו של דבר הוא נתן את הגט לא בגלל בעיה אם לא תמצא חן בעיניו, ולא בגלל שהוא רצה לגרש את אשתו, ולא בגלל שהוא הסכים לגרש את אשתו, אלא הוא נתן את הגט בגלל שהוא פחד שיגבו ממנו אלף דינר, והוא לא היה מוכן לזה. כאשר בקצה השני של החבר נמצא הרשב"ץ, שהוא מקל גדול בעניינים האלה, אבל אני חושב שברור ששיטתו מעוררת התנגדות נפשית עד אין קץ. אני יכול להסביר מבחינה משפטית איך הוא הגיע לזה, אבל בואו נגיד, זה לא, זה יכול לשבת במוח, זה לא יכול לשבת בלב. הוא אומר שם מסחר ולא מסים לדומה לו בגמרא, והוא שאנסו אחרים כדין או שלא כדין בגוף או בממון. כלומר, תופסים בני ערובה ואומרים, תשמע, אם אתה לא נותן גט אז אנחנו עושים להם צרות, לא עושים לך צרות אלא עושים לאחרים צרות. הוא אומר, בפירוש האונס הזה לא יסלחו עד שיגרש פלוני, ואפילו אותו פלוני לא היה דינו לגרש. אני אומר שאין זה בכלל אונסים, ואפילו הוציאו להריגה בנו שרחמיו עליו, אם הוא לא יגרש את אשתו וגרשה להציל את בנו, כיוון שלא מסר מודעה, אין זה גט מאוסה כלל. כלומר, מציבים לבן שלו אקדח על הרקה, ואומרים לו במקרה הזה, או שאתה נותן גט, או שאנחנו לוקצים עליו. כן? אז אם הוא נתן גט, זה לא נשאר גט מאוסה, זה נשאר גט שהוא נתן אותו מרצון, והרשב"ץ נותן כאן נימוק משכנע מאוד, ואפילו פסוק מפורש, הוא מביא, אין עיסוי אלא בגופו, ואור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כלומר, אם היו מטילים עליך את האקדח הזה והיית נותן גט, זה היה נושא גט כפוי, אבל אם עושים את זה רק על הבן שלך, זה לא כפוי. כשאתה נתת את הגט, נתת אותו מרצון. כן, בואו נגיד לך, תבין את העניין הזה. אני יכול להבין, זה לא שאי אפשר להבין. כן, כשאדם שמים של הבן שלו, יש לו שיקול דעת. ברור שהוא יעשה את שיקול הדעת, אבל אני אומר, הוא בסופו של דבר רצה לגרש את אשתו כדי להציל את הבן שלו. כשיש לו אקדח על הרקה, אז אין לו בכלל שיקול דעת. כן, כלומר, הפחד הוא איזשהו פחד טבעי, הוא לא פחד שכלי. אוי ואבוי אני הולך למות, אלא זה איזשהו פחד טבעי שמאבד ממנו שיקול דעת, ולכן כל שיקול דעת שהוא עושה זה לא דבר נורמלי. לגבי הבן שלו, אני יודע, טוב, אפשר כמובן להתווכח על זה, ואני מאוד מאוד נוטה להתווכח עם הדבר שנאמר כאן, וגם לכם שיהיו לכם ילדים, אתם תבינו למה אני מתווכח על זה. אבל אלה הם דברים, נתתי פה, הייתי אומר, את שני הקצוות. הרשב"א זה לא בדיוק קצה, אבל הרשב"א מייצג, הייתי אומר, חבילה שלמה של ראשונים, שרואים למעשה בכל גט כזה, גט כפוי, ואם הוא לא כפוי כדין, ועל השאלה אם כפוי כדין או לא, כבר דיברנו מקודם, אז מהנחה שהוא לא כפוי כדין, אלא רק מחמת איזשהו הסכם בין אנשים, ולא בגלל שהיה צריך לגרש, כלומר, לא, הוא לא בורסקי, ולא כל מיני דברים אחרים, אז ממילא, לדעת הרשב"א זה גט מוזר, הרשב"א מייצג כאמור קו מאוד 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 קיצוני בעניין הזה, שזה לא נחשב גט מוזר. נכון, שמלכתחילה לא היית מגרש את אשתך. אבל בואו נגיד ככה, שום אדם לא מגרש את אשתו בגלל שהוא נהנה מזה. כל אדם שמגרש את אשתו זה בגלל כל מיני אילוצים. זה ברור, זה לא דברים שעושים מחמת הטעם. אז כאן האילוצים היה שהבן שלך לא ימות. זה אילוץ, אבל זה אילוץ שבסופו של דבר אתה עשית שיקול מתוך דעת. מתוך דעת מפוכחת, אני מוכן לגרש אותה כדי שהבן שלי לא ימות. זה לא נקרא במקרה הזה עיסוי. בין שתי הדעות הקיצוניות האלה, לקחתי דעה של איזשהו חכם אלמוני בלתי ידוע, אבל הבית יוסף מאוד מאוד מעריך בדעתו, משמע קצת שנוטה לפסוק כמוהו, ואני רוצה לומר עליו כמה מילים, וזה רבי מימון נג'אר, כתוב נורא, כנראה רבי מימון נג'אר, פי דפוסים אחרים, שנשאל על ראובן, שכנס עצמו במאה זהובים לאדון העיר, אם יחזיר את אשתו ולא יגרשנו. ואחר כך גרשה בביטול כל מודעי. והשיב לו, אמרין על גט מוסה, אלא כשכפו שלא מדעתו בדבר שאינו רוצה לעשות. וכפו עד שעשה או יפחידו להפסידו אם לא יגרש. אבל בגדון זה הוא חייב את עצמו. במה שהוא רוצה לעשות, איזו כפייה שכל זמן שהוא מגרש, ברצונו מגרש. אבל בי שאין דעתו להחזירה אם לא יפסיד. לא, אבל לאונס. שזה רצונו היה. מתחילה לגרש, וברצונו הוא מגרש. והכנס שעשה ברצונו עשה, מחזק עצמו לגרש. ולא אבא לאונס. והוא מוכיח את זה ממוצא את אשתו משום שם רבי, יעשו כל פירות שבעולם עליי, ומביא פה כמה ראיות יפות, ובסופו של דבר הוא מביא בעיה. הוא אומר, ומה שכתבו ארבע שורות מסוף הפסקה, ומה שכתבו רבותינו הצרפתים, רבנו פרץ בספר הגט, שאם נשבע ליתן גט, צריך שיתירו לו קודם שלא יהיה דומה לאונס, סביר עלו דמתניתים דכונם דכונם כיוון שתלה נדרו בדבר אחר שאמר כל שפרו שבעולם עליי אין בזה אונס כלל כשגרש אבל בנשבע לגרש דומה לאנוס שתלה הגט בשבועתו ובנידון זה נמי תלה גיתו בדבר אחר ואין כאן אונס. כלומר למעשה מה שעולה מדור דברי רבי מימון עולים שני יסודות ובאמת שני יסודות כמו שאנחנו רואים נראה קיימים בסוגיה אבל קודם כל נבהיר אדם יכול לגרום לעצמו את התבשיל הזה, אדם יכול לבשל לעצמו את התבשיל שהוא אחר כך תקוע בתוכו בשתי צורות. הוא יכול להישבע שהוא יגרש, נגיד לזמן פלוני, והוא יכול להתחייב לאדון העיר, בואו נגיד למושל, אם אני לא אגרש אני אשלם 1,000 זהובים. שני המקרים זה תבשיל שהוא בישל, ואחר כך אנחנו יכולים להגיד לו, אדוני, זה אתה בישלת, ובצד שני יבוא הרשב"א ויגיד, בסדר, אבל כרגע הוא מגרש לך, מה אתה עושה? רוב החמת האונס, מה לי אונס של שבועה, מה לי אונס של 1,000 זהובים. במקרה השני, אכן מודה רבי מימון לשיטת רבנו פרץ, שזה נקרא אונס. אומנם זה תבשיל שהוא רקח, אבל בסופו של דבר, כרגע הוא מגרש, בגלל שהוא נשבע, הוא לא רוצה לחלט שבועות. במקרה הראשון, מכניס רבי מימון איזשהו שיקול אחר, ומה אומר לו? תשמע, מה אתה אמרת? מקסימום, תצטרך לשלם 1,000 זהובים, אז תשלם 1,000 זהובים. אלא מה, אתה רוצה להרוויח 1,000 זהובים. נכון, אתה רוצה שלא לשלם 1,000 זהובים. זה דומה לאדם שהסכימו לתת לו כסף, בתנאי שהוא יגרש, שזה ודאי לא נקרא גט מעוזה, יכול שלא לקבל את הכסף. ושלא לעשות, רצית להרוויח כסף. כלומר, המקרה שמדבר עליו רבי מימון, שני המקרים השכנים שלו, זה ייחשב גט מעוזה. אבל הוא עצמו לא עובד. מה שני המקרים השכנים? מקרה אחד, שאתה לקחת תבשיל ואתה נשבעת, אחר כך אתה מגרש בחמת השבועה וגט מעושה. מקרה שני, האדון משה העיר מחייב אותך מצד עצמו לשלם 1,000 זהובים אם אתה לא תגרש. אם אתה רוצה להרוויח את 1,000 זהובים ומגרש, זה גט מעושה. למה? כיוון שהיית אנוס מחמת הכסף. אבל אם יש פה שני דינים, זה גם תבשיל שאתה לקחת. אתה התחייבת לאדון. אתה התחייבת למושל שאם לא תגרש, תיתן 1,000 זהובים. וחוץ מזה, זה רק 1,000 זהובים ולא שבועה. במשמעות היא שאתה יכול לשלם את זה ולהיפטר, בכזה מקרה זה לא נקרא גט מעושה. מה בעצם המשמעות הקומבינה הזאת? נבהיר בקצרה, כדי שיהיו לנו היסודות בהמשך, ואכן אנחנו באמת מגלים בסוגיה, בסוגיה של דף פרקת פרקת, אנחנו מגלים בסוגיה בפרקת, אנחנו מגלים שבכפייה ישנם שני יסודות שונים, וכדאי לשים לב לשני היסודות האלה. שני יסודות פוסלים בכפייה. יסוד אחד זה חוסר הלגיטימיות שלו. כלומר, אותה כפייה, אותה רמת כפייה, בית דין של ישראל, שכפו אותך לגרש, ואתה מגרש, זה בסדר. לא בית דין של ישראל, בואו נגיד, בית משפט חילוני, בואו נגיד, בית דין של גויים, כל שגויים, כפו אותך לגרש, הגט פסול, ולמעשה לדעת רוב הראשונים בתים. נגיד ככה, הגט בתים. כלומר, כאן עולה השאלת הלגיטימיות שלך. אבל יש יסוד שני של פסול הגט, וזה אפילו בכפייה לגיטימית. לבוא ונגיד שבית דין של ישראל כפו אותך לגרש, וכפו אותך לגרש מסיבות טובות. גם כאן, לא כל כפייה מותרת. מותרת כפייה, רק כפייה של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, משמע, יש כפייה שבה אתה אומר, בוא, אני מגרש, אבל אתה לא אומר עוצם, זה לא חד. כלומר, ברור שגם בכפייה לגיטימית אי אפשר לכפות אותך לכתוב גט. משל, למה הדבר דומה? בואו נגיד שיקום פה שליח בית דין, בדיון, תופס לך במקרה הזה את היד, כן, תופס לך חזק את היד, תוקע בתוכה ואז תוקחה את, ויושב איתך על הנייר, ואתה כותב את הגט. תשובה כזאת. גם אם הגט הזה הוא לגיטימי, ברור לכולנו שגט כפוי כזה, אין לנו גט. ובואו נגיד שכבר כפו גט, לצעוב בהשפעה, לדעת רבימי, חשבו עדים, ולוקח שליח בידים, לוקח את היד שלך עם הגט, ושם אותה בתוך היד של האישה, ובצורה כזאת סרטה. כן, כלומר, כופה את מעשה המדינה. וכזה מקרה, ברור לנו שזה לא גט. צריך להיות איזושהי כפייה מוגבלת, המוגדרת על פי המילים, כופין אותו עד שיאמר רוצה. כלומר, אנחנו צריכים להימלט מכפייה משתי סיבות שונות ומשני תחומים שונים, וזה דבר שיהיה חשוב מאוד לנו להבין לקראת ההמשך. דבר אחד, כפייה גמורה, שאתה עושה את הדברים שלך, כאלום רם, אתה עושה את הדברים כמי שכפאו שד, כמו שלך. אתה עושה את הדברים מתוך שכפות, אתה עושה את הדברים מתוך דעת, אבל שאין לך דעת. מה ההבדל? כולנו מבינים שמי ששיקור גלו ונותן גלת, אז אני אומר שאין לו דעת. נו, ומי שצורים אותו עכשיו על מחבט ותוך שבת מותח, אז הוא יותר בעל דעת מאשר שיקור גלו? בוודאי שלא. זה לא נקרא לתת גט מתוך דעת, זה לא נקרא לתת גט מתוך רצון, זה לא נקרא שאתה נותן גט בתור גברה, אין פה אפילו התחלה של חלות של שום דבר אם אין איזשהו רצון של האדם. מה שנקרא שמה רוצה. גם כאשר אדם אומר רוצה אני, ומתוך הנחה, שתכף אנחנו נסביר אותו, שזה כבר מוגדר כרצון, יש לנו עוד אדם. אלימות לא לגיטימית היא לא חלק מן המשחק, נקודה. וזה כבר במרחבים הרבה יותר זמנים. אלימות לא לגיטימית לא יכולה להיות חלק מן המשחק. ואם דברים שהם אפילו גורמים
והם לא הגט עצמו, אלא הם רק גורמים לכל מיני שיקולים, אבל נעשו בצורה אלימה ולא לגיטימית, שברו את הכלים ולא משחקים, וגם אם אנחנו אומרים שכשאתה נתת את הגט, נתת אותו מתשוך שיקול דעת כך, זה לא יחשב גט, כיוון שבסופו של דבר היה מעורב פה אחד בשישים בגט הזה מאלימות לא לגיטימית שגורמת לשבירת כללי המשחק. זה משהו אחר. כאן לא באתי עם ההגדרה המשפטית של אדם בר דעת ושעושה את הדברים מתוך רצון. כאן אני בא מתוך שיקול אחר לגמרי. האלימות שנעשה בלי סיבה מוצדקת היא משהו לא לגיטימי ששובר בכלל. ואז כל העסק, ולא אכפת לי, גם אם האלימות הזאת נעשתה בכלי שלישי או בכלי רביעי או בכלי חמישי, זה מה שנקרא כלים שמונים. כאן אני רוצה לבאר את ההבדל שבין שני הדברים. כאן עניין שכבר יצא לי להגיד אותו, אני חושב את תניף פעם אחת, אבל אני אחזור עליו בקצרה. להבין מה המשמעות לעניות דעתי שכופים אותו כשמה רוצה אני, ואני יודע שאני לא מסביר כמו הרמב״ם וכמו הראשונים, יש לי הסבר ברמב״ם ואנחנו נתקורם נתקורים בהקבע בשבוע הרבי שלנו, אבל אני רוצה כאן לנסות להסביר איך אני רואה מה זה כופים אותו כשמה רוצה. זה לא נקרא רצון. אמרתי, אלה דברים כמו ששיקור עושה אותם. הוא עושה אותם לא מדעת. זה חוסר דעת גדול. ולאחד יש לו כוח סבל יותר גבוה, ולאחד יש לו כוח סבל יותר נמוך. זה לא נקרא, אין כוח לא נקרא של קצר. לא נדע שהאלימות זה לא דבר לגיטימי. אלא נדע שהאדם הזה מבחינתי הוא שיקור כלות. מה אכפת לי אם הוא שיקור מחמת יין או שיקור מחמת כאבים? לא הדעת משפיעה, משפיעה משהו אחר. המוח שלו לא מורכז כרגע באישה. כל יסודות המוח שלו מורכזים כרגע בהפסקת הכאב. ולא במשמעות מה זה לתת כאב. ולכן כאן במקרים האלה אין התחלה של גט. ואני גם מכיר את העניין של הרצון הפנימי וכולי שמדבר עליו הרמב״ם, ואפילו היה לנו בזה הסבר, זה דבר שערי. ממחת ראשון מקומי מעט עם קץ, זה כמעט שולח אותנו יותר לתוך משפט את כזרה, כדי לדעות באמת מה השיח סגולת ישראל פועלת אותך. אי אפשר כך, זה לא יסוד משפחי, כדי להבין את הרמב״ם צריך לראות כשאני מתאר, וגם ההסבר ברמב״ם הוא אחר ממה שרגילים לא מראות. ואינני נכנס כרגע לעניין. אבל כופים אותו עד שאולה רוצה אני. אני רוצה אני קודם כל להיות שקר, וכאשר אני מסוים את היד, והוא צועק רוצה אני, פשוט, אני אילץ אותו לשקר. אז מה, נגיד אחר כך דברים שמלך את הדברים, העיקר שהוא אמר, זה לא רוצה לי, זה דברים שלי להיות בלבוק בלב כל אדם. אין לי ספק, כופים אותו עד שאולה רוצה אני, תראו שהדברים פשוט מרביצים למחון. לא מסוימים לו את זה, מרביצים. ואז מפסיקים להרביץ. שב, שתי קוסטי, תרגע, שב 5 דקות, תשמע מוזיקה נעימה, תרגע, עכשיו אתה מוכן לתת גט? לא, עוצים. מה אני מתכוון? כאשר אתה יושב 5 דקות, שומע מוזיקה רגועה, שותה קוסטי, כן, מזג אוויר נעים, מזוג אוויר והכל, כי שיקול הדעת שלך חוזר. עכשיו אתה בא על שיקול דעת. יש כמה שיקול דעת. אתה יכול להגיד, אני נותן את הגט, כי אני לא רוצה שירמיצו לי בהמשך. אמרת. למה בכלל אדם נותן גט? הוא לא רוצה, שישתו, תעשה לו צרות. נכון? דרך כלל, אדם שנותן גט בצורה הזאת, הוא רוצה לברוח מהצרות שעתידות לבוא. אז כאן זה הצרות שעתידות לבוא למחמת האישה, וכאן זה הצרות שעתידות לבוא למחמת בית דין. זה לא דבר שמשפיע את מושג הדעת. יש לו דעת. הוא עושה את הדברים מתוך שיקול דעת. אותו דבר אם עומדים לקחת שלו כסף. הוא עושה את הדברים מתוך שיקול דעת, עם מחמת מכות, וזה עדיין כאן מחמת כסף. אני מוכן להתווכח עם הרשב"ץ, כשמקבלים מקדח כלפי הבן שלו, אני מתוך שיקול דעת, אני חושב שאלו. אגב, היה מקרה כשפה, בקריאת יערים, היה מקרה נורא, כן, קבצן שנכנס לעירק, כן, כדי לקבל נדבות, ועד שהאישה הלכה להביא, הוא תפס את התינוק שהיה בעריסה. והוציא אותו דרך חלום. ואמר לו אישה שאושים תשמע לו או שהוא סורק את הילד, מי נשכן? היה כבר דרכים לבית דין והייתה שאלה, אני לא זוכר, הייתה, אין לי שאתה יש את ישראל, אבל אולי גם הייתה יש את כל. שאלה בכלל יש שיקול דעת, אישה שאושה, לא צריך את הילד שלה כאן, מעבר לאדם, לא מאבד את שיקול הדעת. לדעתי זה אפילו לא אונס, זה פחות מאונס. זה אובדן מוחלט של שיקול הדעת, זה דבר אחר. כאן, כשאנחנו כופים אותו עד שאומר רוצה עלים, זה מתקשר כמובן לפרשת השבוע, הרש"י על הפסוק הראשון ויקריב אותו לרצונו, אומר גם כן את הדבר הזה, כופים אותו, נותנים לו 5 דקות, להירגע, הוא הולך. כלפי מה הדברים אמורים, וזה גם כן הדבר שיצא לנו לומר, לעניות דעתי זה ההסבר של הדבר המוזר הזה שקורה במכות מצרים. ומשה רבנו מתנהג כמו שחל וטיפש, סליחה עלי, איזה אדם שמנהל מסע ומתן, היה מנהל אותו כמו משה רבנו. הרוב חזק ליבו בסיפור של המטה שהפך לתנין, חזק ליבו במכת דם, סוף כל סוף במכת הצפרדעי, פרעה נכנע. ואז הוא קורא משה לאהרון, ואומר, תראו אל השם, וכן, ויסר הצפרדעים ממני ומהמילים והשלכה את העם ובואו אותו סיפור לעמוד. מה היה עושה משה חכם, לא משה שלנו, מה היה עושה משה חכם? אומר, תשלם אותם, ואני אעשה את הצפרדעים. ומשה רבינו מה עושה? כותב צ'ק, וחותם, זה לא פשוט הסכום. אומר, בסדר, למתי יעתירו לך לעשות הצפרדעים, אותך, הוא מבטא לך רק בעיות אישה, והוא מסיר את הצפרדעים, ואז כבר כמובן, מוציא לו לשם. בסדר, אתה יודע אם הוא טיפש פעם ראשונה, אבל למה הוא טיפש פעם שנייה במכת אבות? פעם שלישית מכת פרד, פעם מנית מכת הרבה, וכל פעם הוא מסיר את המכה. זה בדיוק משום שצריך שם בשלח פרעה את העם. צריכים את הגט הלגיטימי שפרעה שחרר אותנו. למה צריכים? אני יכול לעשות אתכם במשפט הבינלאומי, ואני יכול להגיד אתכם לפרשת בלק, לא לעשות בלעם, אנחנו צריכים את הגט הלגיטימי מפרעה. אם פרעה קופצת על הצפרדעים מכל כיוון, או קופץ עליו מכת הרוב, לדעתיח בראשים, קופצים עליו מכל כיוון, ואז הוא משחרר את בני ישראל, זה לא בכלל שחרור. הם יכולים כרגע לצאת, אבל מבחינת המשפט הבינלאומי, מחר הוא יכול לדרוש לעשות. הם בגדר הבנים. ולכן כל הזמן הקדוש ברוך הוא עובד, הקדוש ברוך הוא משה עובדים פה, הם קופים אותו אשר מה רוצים. ביקשת לשחרר את הצפרדעים, ביקשת להסיר את הספרדים? יוסרו. ביקשת להסיר את האור? יוסר. ביקשת שמכת ברד תוסר? תוסר. הרב שף, תחליט אם אתה שם. ברור, שאני להכניס, זה כמה שמחשה את הכל. כי הוא אומר, ככה משה מתנהג, אז אני יכול לסחוף את הסיפור הזה, עוד ימים ולפי שנים, כל פעם שאני מבקש בית. אומר לי, בואו, זה מחשה את הכל, וזה היה משמעות, ואני אקשה את זה פה. אבל אני אומר, יש כאן שני חשבונות, שעובדים כל אחד בכיוון אחר, מצד אחד צריך שפרעה ישחרר אותם מרצונו, ומצד שני, עד הרבה שלי בוא יתקשה כדי שנקחתוף עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה של הסוף שלו. וזה מה שקורה בסוף. ולכן שהוא אומר, קורו צאו מתוך הרי, הם לא יוצאים, חכים על הבוקר. יש להם כל זמן להתחרות. ברגע הראשון הוא באיזושהי בהלה, שהוא רק שם עם פיג'מה באמצע הלילה, כי יש לי לא ידוע, כן, יש עוד איזושהי בהלה, הם יוצאים בעצם היום הזה, יש לו כל הזמן לסגור את השם. אבל הוא מכניס שלא לעשות את זה, אחרי שהוא כבר חטף את המכה, ואחרי הכל. לעניין שלנו אני חוזר, זה שני מסלולים שונים שצריכים לדעת בכפיית גט. קודם כל, לא להגיע למצב שאדם עושה את הדברים תוך חוסר דם, לא להפחיד אותו באיזושהי הפחדה שהוא מאבד את דעתו כרגע. אומרים לאדם שצריך לשלם אין מסוגבים. הוא לא מאבד את דעתו, זה לא שמה מצפידים את דרך הרקה של הבן שלו, משהו אחר. יש לו שיקול דעת. זה דבר אחד. הדבר השני, אנחנו צריכים שהכפייה תהיה לגיטימית. בא עכשיו רבי מימון, שמביא אותו הבית יוסף וטוען את הטענה הבאה. הבדל בין כפייה לגיטימית לכפייה לא לגיטימית זה בעצם הדבר הראשון שאנחנו אמרנו. אם הכפייה נעשית את כל המשניות של, אני יודע, של מוקשכים ושל בעל פוליפוס, נחמד. אם לדעת הגאונים, אברהם האיש הרי, זו כפייה לגיטימית נחמד. אומר לנו רבי מימותי, יש עוד סוג של כפייה לגיטימית. מהי הכפייה לגיטימית מהסוג השלישי? שהאדם בישל את התפשיט בעצמו. מישהו יכול להגיד שזה לא לגיטימי? אתה חייב, אתה החלטת להתחייב. זה לא כפייה לגיטימית. אומר לנו רבי מימון, מוסיף לנו את הסוג החדש של כפייה לגיטימית. מהי? אתה בישלת בעצמך את התפשיט. אתה נשבעת. אתה התחייבת לסרי. זאת כפייה לגיטימית. עכשיו עולה השאלה אם הכפייה הזאת משבשת את דעתך או לא, יש מצב שאתה אומר, אין לי ברירה, מה אני אעבור עוד שבוע? אז בסופו של דבר יש בכפייה, אבל הכפייה הזאת לא מאפשרת את החשוב הקרנטיבי. ועוד שכפייה לשלם כסף, היא עכשיו אתה גם אלטרנטיבה, שלם את הכסף. אתה לא רוצה לשלם כסף. מה יש? כלומר, אני צריך מצד אחד שתהיה כפייה לגיטימית, מצד שני תהיה כפייה שמשאירה איזשהו פתח. מותירה לך מה לעשות. אם אני צריך לעבור על שבוע, אז עכשיו אין לי מה לעשות. הגעתי לדרך ללא רוצה. אם אני צריך לחטוף מכות אחרי שרקים, תן, יש לי מה לעשות, אני יכול לחטוף. לעבור לשבוע? לא. ברור שזו יצדקות יותר דבר משנה. כן, ברור שמה שאומר כאן עצמך, אדם לא יכול. זה בלתי אפשר. אז גם אם הקביעה הייתה לגיטימית, כבר שאתה כפית את עצמך, אבל הבאנו אותך לאיזושהי דרך ללא מוצא שאין לך בשתי אפשרויות, זה לא נקרא שאתה פועל מתוך דרך. זה כמובן שונה קצת מהדברים שאנחנו אמרנו מקודם שמתקנים אדם המחלט. אני יודע, זה לא בדיוק כמו שיקור, אבל זה דומה. אבל בסך הכל מה שעולה מתוך דברי רבי מימון, רבי מימון מתמודד עם שני הדברים. אם השר היה כופה אותי, נכון, אני יכול לתת, אני יכול שלא לתת. אבל זה דבר שאנחנו אומרים, יש פה אלימות, תבואו את זה עם רוצה. אם אני קפיתי את עצמי על ידי שבועה, היה לגיטימי, אבל הבאתי את עצמי למצב, בלתי אפשרי, זה לא נקרא שאני אבן גט מתוך דעת. אם גם אני קפיתי את עצמי, וגם עדיין יש לי אפשרות, כלומר אני יכול לשלם בין הזהובים, שתי הכפיות האלה, ובכן, הכפייה לגיטימית, זה עד שיומר רוצה אני, בגלל שיש לו אפשרות, זה לא נקרא גט מומצא, גט כזה, גט קשה וקשה. זה בעצם השיטה האמצעית שאני אומר, הבית יוסף נוטה ללכת בה, אבל בסופו של דבר הוא עצמו כנראה מהסס, ובסופו של דבר מה שמנצח זוהי סיעת הרשב"א, גם בגלל שהרשב"א הוא כמובן יהודי חשוב, אבל בעיקר לא בגלל שהיהודי חשוב, אלא בגלל שהוא המחמיר. פחדו להקל בדברים האלה, והשיטת הרשב"א שגם אם הוא כפה את עצמו וכל הדברים האלה שמסביב, אז בסופו של דבר הגט הזה איננו חשב. גט זה מה שהוא אומר, תשובה, נראה לי שזה גט מעושה. כאן אנחנו מגיעים לתורת גטים, ובתורת גטים אני רוצה לדבר על שני חידושים, וזה תורת גטים מאוד מאוד ידוע. לכן אני מכיר אותו ואת כל ההדפסה הגדולה הזאת, אני מודה לחנן שפירא, שהדפיס אותה בצביעותיו, בגלל שאין לי בפרויקט השיט תורת גטים. ואני רוצה ללמד כאן בקצרה ממש שני יסודות שאומר התורת גיטין. בדרך כלל משום מה מביאים רק את היסוד המחמיר, לא שמעתי מישהו שמזכיר את היסוד המקל שלו, אבל אולי זה בגלל שלא שמעתי. זאת אומרת, לא שמעתי, אינה ראיה. אבל יסוד אחד שאומר כאן התורת גיטין, כולם מסתמכים עליו ואומרים יש תורת גיטין שמחמיר, וכבר יצא לזה כזה שם שכל פעם שרוצים לתת גט אז כבר אומרים על בסיס התורת גיטין הזה יש תורת גיטין שמחמיר. אבל אני רוצה שנראה בדיוק מה אומר התורת גיטין הזה ונראה אם יש לנו לדבר הזה פתרונות. זה בעצם יהיה החלק האחרון של השיעור הפתרונות שאני מציע. התורת גיטין מדבר פה על דבר, על דרך חדשה. הוא מתחיל את הפסקה השנייה, כן? והנה לה מחמירים בכנסות וסוברים שאף בכנסות אבי גט מעושה. אבל אותו כמובן לרשב"א שהבאנו מקודם, שגם כשאדם כנס את עצמו אז זה גט מעושה. אי אפשר לעשות תקנה, כלומר הוא אומר לנו כבר מה אי אפשר, אבל בואו נצא לתורה שקודם כל שייך לדבר על זה ואחר כך נאמר אי אפשר, כן?
הוא מציע פה דבר חדש ומבריק מעין כמותו. והוא אומר, אי אפשר לעשות תקנה, אבל בואו נראה, מה התקנה? כשעושים פשר בין איש ואישה, שיקנוס עצמו שיעשה גירושין, ואפילו לעשות באופן המבואר בכל של משפט, וכולי שעושים חכמי ספרד המבואר שם, דהיינו, שהבעל התחייב עצמו נגד אשתו, או נגד אחר באלף זהובים, אפילו לא יגרש את האישה, והאישה או אחר יתחייבו נגדו, שהם יגרש את תאום מהכל. מה הוא מציע כאן דבר יפה. לא שאני מתחייב אלף זהובים אם אני לא אגרש את האישה, שאז יש פסיקה ברורה, ולפי הרשב"א כאמור, זה נחשב כפייה, לא לפי רבי מימון, אבל לפי הרשב"א, זה יחשב כפייה, אלא הוא מציע דבר אחר. אני אתחייב אלף זהובים, אני מתחייב לאישה אלף זהובים. בואו ניקח את המקרה יותר טוב. אני מתחייב לאחר אלף זהובים. אמר, נאמר, יש לי אישה ואני מתחייב להתחנן באותו המקום שקיבל ממנו, אני מתחייב לו אלף זהובים. בלי קשר לאישה, בלי קשר לכלום. אחר כך אנחנו עושים תנאי ומה התנאי? שמע, אם אתה תגרש את האישה, אני אפתף על אלף זהובים שלכם. מה זה? אתם יודעים מה? בואו ניתן מקרה שאתם תסכימו איתי שוודאי זה לא יחשב גט מאוסה. בואו נגיד שאני לקחתי משכנתה מהבנק וקניתי לעצמי איזושהי דירה, שמעתי על מישהו שמכר דירה בתל אביב ואין לא יכולים לבחור, איזשהו מגדל מסוים, היה משהו אותו שם. כן? נגיד שלקחתי 26.5 מיליון דולר, אבל נגיד שאני לקחתי משכנתה מהבנק וקניתי את הדירה הזאת. כן? קניתי את הדירה הזאת. אז קניתי את הדירה, הכל טוב, רק יש בעיה אחת קטנה. מה הבעיה? אני צריך לשלם את המשכנתה לבנק. ועכשיו בוא נגיד שבא מישהו נדיב ואומר לי, תשמע, תגרש את אשתך בתמורת זה, אני אסבק את הדירה. הסכימו איתי שבוודאי זה לא עכשיו כן, זה הוא שאת חוב. המצב הטבעי הוא שאני צריך לשלם את החוב לבנק. אם הוא מוכן לשלם את החוב במקומי לבנק, בתמורה שאני, לא אני, בתמורה שאותו פלוני יגרש את אשתו, זה ודאי לא גט מאוסה. משל למה הדבר דומה? למישהו שהצליחו לו, אם תגרש את אשתך, ניתן לך 200,000 דולר. ניתן לך פרס. אי אפשר להגיד זה גט מאוסה, ושסו זה המסור, שהוא כל כך עשה את הפרס, רק שהוא הסכים לגרש 15, לא, עכשיו גט, זה מה שלא היה לדעת. זה ודאי חלק משיקול הדעת, כדאי לי לגרש את האישה, זה ממש אפילו מצא אחרת, נאי מן. מה אכפת לי עם האישה, נאי מן איזה אישה, כאילו שהנאה מן איזה בלת זהב. אני לא יודע, מבחינתי. מצאתי כסף, נאי מן. אז מכמה זה גרש אישה, ודאי שזה לא משום כירושי באונס. אז עכשיו, בואו נגיד שאני קניתי דירה ולקחתי משכנתה ומישהו מתחייב לשלם לי את המשכנתה. לסלט את המשכנתה. ודאי ודאי, מספרה שזה עכשיו כאילו שהוא מתחייב לתת לי כסף, מסכימים? אז עכשיו בואו נקרא את המקרה שאנחנו עברנו מקודם. אני התחייבתי לנתנאל. התחייבתי לנתנאל לתת לו אלף זהובים. ועכשיו נתנאל התחייב, זה סך, בקשור לאישה. מה אם אני לא אגב יש לי? התחייבתי לתת לנתנאל אלף זהובים. עכשיו, יאמר לי נתנאל את הדבר. אם אתה תגרש את שתיבה, אז אני אפתח לה אלף זהובים. לכאורה זה כמו המקרה של הבנק, נכון? מסכימים? למרות זאת אומר התורת גיטין, וזה החומרה הידועה של התורת גיטין, אומר התורת גיטין, הגט הזה נחשב גט מאוסה. תגידו לי אתם, מה ההבדל בין המקרה הזה למקרה של הבנק? נכון, אמת ויציב, אפילו נתנאל, וזה בעצם הוא פתר את עצמו מלפתור אותי מן החוב אליו. אומר נתנאל, כאן יש זיקה ברורה לגירושין. במה באה לידי ביטוי הזיקה הברורה לגירושין? שהרי אני לא הייתי מסכים להתחייב לנתנאל, לולא שנתנאל היה מסכים להתחייב לפתור אותי אם אני אתן גט. זה מה שאומר כאן התורת גיטין בהמשך. הוא אומר את הדבר הבא. ובכן, נקרא את דבריו כאן. דהיינו, עוד פעם, שהבעל התחייב עצמו נגד אשתו, אני בפסקה השנייה בתורת גיטין. דהיינו, שהבעל התחייב עצמו נגד אשתו, נגד אחד או נגד אחר, באלף זהובים, אפילו לא יגרש, והאישה או האחר יתחייבו נגדו שיגרש, יתגעו מהחוב הללו, שפותרים אותו מחובה, שיגרש ולא, לא אבי גט מוסה. קבעו בתשובת הרשבץ שהביא בן יוסף, שיקפו אותו בדברים שהדין נותן לקופו. נו, באמת, להביא ראיה מהרשבץ זה קצת קשה, מהסיבות שאמרנו מקודם. מכל מקום אומר לא אבי גט מוסה, הוא אומר על זה, מיד אחרי המקף השני. הוא אומר, הדורת גיטין לא דמי כלל. דשני אח אגבי פשר, וזה בדיוק מה שאמר נתנאל, שפתם נתנאל ברור מלאלו, אתה ראית כבר את התורת גיטין לפנים, או שאמרת את זה מעצמך? מעצמך, אתה יכול לכתוב ספר בשביל תורת גיטין. כיוון ששני הקניינים מהאיש והאישה היה במעמד אחד, כלומר גם הקניין שאני התחייבתי לתת לנתנאל אלף שירובים, וגם הקניין שהוא עשה לי, שהוא התחייב לפתור אותי, אם אני אתן גט, הכל היה במעמד אחד, זה כמובן קושר שני הדברים האלה יחד, וזה מה שהוא אומר כאן, כיוון שהיה במעמד אחד שעוסקים באותו עניין, ודאי אם האישה לא תרצה לקבל קניין סודר, כשתפתור אותו מחובו, כשיגרשן הבעל יחזור בו מהקניין שלו, וכשעוסקים באותו עניין יכול לחזור בו מהקניין סודר, כמובן בחוש המשפט, הרי תלוי הכנס והגירושים. כך שבעצם את כל הטריקים האפשריים, התורת גיטין מורה עליהם. עליי, אני הצעתי סדנו לרב דיכובסקי ולא קיבלתי תשובה למה לא, ואני הצעתי טריק אחר שלעניות דעתי באופן עקרוני צריך ללכת. הצעתי להציע אותו לבית הדינים, כן, טוב, נחשוב, וכמובן עוברים בסדר. הרבה, אני הצעתי לגבי התהליך הבא, התהליך הבא לא יעשה בזמן הגירושין, אלא התהליך יעשה בזמן הנישואין. ובזמן הנישואין תהיה תקנה, שכל בעל נותן לאשתו, בואו נגיד לצורך העניינים, אני סתם זורק סכום 100,000 דולר. מה נותן לאשה? לא, כסף תמשיך, אבל בואו נגיד להתחייב לתת לה מיד 100,000 דולר, כל בעל לאשתו. איפה בעל ישיג לתת לאשתו 100,000 דולר? כן. אז יש לה פשוטה. הבנק ילווה. הבנק ילווה. 100,000 דולר. שיש מה הבנק ילווה לו 100,000 דולר, ואיך הוא יצא לבנק 100,000 דולר. האישה, כן, הכסף הזה שהבנק יתן, והוא ייתן אותו לאישה, האישה תפתח חשבון על שמה בבנק. תפתח חשבון על שמה בבנק, וכמובן באותו בנק. בחשבון יוכנסו, כמו שאתם יכולים לבד לנקש, 100,000 דולר. כן? כלומר, למעשה, אותם 100,000 דולר ייכנסו חשבון על שם האישה. עכשיו, יהיו שני חוזים נפרדים לגמרי. יהיה חוזה של האישה עם הבנק. האישה לא תבקש לפרוע את החיסכון, אלא באישור מבית דין שהיא תפרע את החיסכון. מתי בדין ייתנו לה את האישור הזה, אתם יכולים לנחש למה אני מפיר. כן, שבדין ייתנו למסקנה שהבעל צריך לתת דין. בית דין ייתנו לה את האישור לפרוע את החיסכון. כאשר האישה תפרע את החיסכון שלה מהבנק, אז הבנק יוכל לתבוע מן הבן אדם את הכסף של ליבל, הוא נתן לו כסף לפועל, נתן לו, אני נתן לו כסף לפועל. זה דבר שאני לא רואה איך אפשר לסתור אותו. אולי אני טועה, אבל כאן זה כבר לא קיים כבר הכלל של האסמכתא ושל שני דברים שקשורים זה בזה, בגלל שהבעל ממש נתן לאישה כסף, תשאלו איתי למה הבנק יהיה מוכן להיכנס לעסק הזה, אני אגלה לכם סוד, הבנק יקבל על מלה של 300 שקל, תמורה את כל התמיד. טוב, כן, כאן. והיה, הבנק לא יפסיד שום דבר, ואני חושב שבאופן עקרוני אפשר להגיע לדבר הזה, אדם במפורש לקח כסף מהבנק, הוא חייב כסף לבנק, והבנק יש לו זכות לתבוע ממנו, הבנק תובע ממנו, מה יש לו? כן, כאן אני רואה יכולת שתהיה בעיה, לכאורה ניתן להשתמש בזה. אני רוצה רק להעיר כאן עוד הערה, כולם מכירים את החומרה של התורת גיטין? שאלתי את הרב מיכאל ולא קיבלתי מהם תשובה מספיק ברורה, למה לא מוכרת גם הקולה של התורת גיטין? הוא נותן כאן שתי קולות, הקולה השנייה ידועה, הקולה הראשונה משום מה לא ידועה, והקולה השנייה מאוד ידועה. אבל הקולה הראשונה היא בפסקה אחת לפני הקולה. נתחיל ואין לומר. וכאן הוא אומר, נעזור אותה ואין לומר. נקרא, ואין לומר, כאן ואי אפשר לגרש, שוב אם כן, כשהתחייב עצמו מנקר בתנאי גירושים, דמי לתנאי שאי אפשר לקיים בסופו, והתנאי בטל במעשה קיים, והחינם אי אפשר לקיים את התנאי כלל, ודהה אי אפשר לגרש שוב, וזה אין לומר, וזה לא דמי לחיוב על תנאי, שהחיוב חל מיד, והתנאי משלח חיתו, מה שאין כאן, והחיוב לא בא רק לכנס, כשלא יגרש לזמן קבוע, ונתחרט, ולא רצה לגרש את שעבר הזמן, מלך שעבר הזמן התחייב בכנס אפילו אם יגרשנו שוב. לכאורה כאן משמע מתוך דבריו, אני לא בטוח, לכאורה העובדה לזה זה כולה מעניינת שבכל יש לבדוק אותה, שאם הוא מתחייב לגרש בזמן קבוע ואז גם אם הוא יגרש אחר כך הוא לא ייפטר מן הכנס, אבל כדאי לו לגרש קודם בגלל הדבר הקבוע, שייתכן שזה לא נחשב כגט מעושה. והוא אומר, ממלא כשעבר הזמן התחייב הכנס אפילו יגרשנו שוב. דעה חיוב הכנס חל תכף כשיגיע הזמן ולא גרש. מכן הבית דין יכול לתובעם כדין בכנס והווה כקופים אותו לשלם חובו. וכשמגרש להיפטר מחובו, לא הווה גט מעושה. כלומר, בכל מקרה יש לו חוב, תבדקו את זה לפנים, ואז יכול להיות שכיוון שבלב להקפיד יש לו חוב, אם הוא מגרש כדי להיפטר מחובו, זה לא נקרא גט מעושה. זה קצת מפולפל, תקראו את זה כאן, אבל יש לכאורה פתרון בתורת גיטין. הפתרון שהוא נותן בסופו של דבר הוא פתרון ידוע יותר. אמנם נראה את זה באופן זה יכולים לעשות קניינים באפשר על גירושים. שיקבל הבעל קניין סודר, שמוכר כל החיובים שיש לאיש על אשתו, מתשמיש מעשה ידיה. ואף אם לא יגרשנה, והוא יישאר על חיובים שלו ממזונות ושאר חיובים, אם אלה יגרש כבר שמונעת ממנו כל דבר, והוא מחויב לכל החיובים. ואינו גט מעושה רק שתולה הכנס בגט, או שעקד כאן, שאין הכנס בכלל תלוי בגט, אם ענה בקניין סודר יבטל על כל החיובים של אשתו כלפה, ומצד שני החיובים שלא נשארים, יהיה לו כדאי לגרש את האישה. דברים מהסוג הזה עושים היום בסכמי קדם נישואים, דברים שאתם תכירו, וזה בעיקר מבושש על התורת גיטין הזה. כאן אני רוצה להעיר מספר הערות מעשיות, ובכך אני בעצם נסיים. אני עסקתי בנושא הזה של גט כפוי וכדומה, עסקתי גם במסגרת האמנה, שכתבתי עם פרופסור גביזון, וניסיתי להציע שם מספר פתרונות לשאלה הזאת, ואני רוצה כאן להביא את הדברים. ונתחיל אולי מפתרון, הוא לא כל כך פתרון, אבל שאני חושב שצריכים להביא אותו בחשבון. למה יש היום כל כך הרבה בעיות עם סרבנות גט? זה לא התמונה שמנסים לצייר, אני רוצה שתדעו, שכל הגברים רשאים וכל אנשים צדיקות, היא תמונה נכונה מאוד, אבל לא כל כך מדויקת. לא כל כך מדויקת. לא כל הגברים רשאים ולא כל אנשים צדיקות. זה לדעת את זה. והיום, כשעיקרם של הדינים שמסביב הולכים לבתי משפט, ויש היום בתי משפט לענייני משפחה, ולהם יש איזושהי נטייה שאני לא הבנתי כל הדברים שצלחתי לעקוב לטובת אנשים. נוצר מצב שבעלים מבינים טענים רבות שההסכמה לגט מצידם זה כמו התאבדות. לאחרונה זה קצת השתנה. לאחרונה זה קצת השתנה עם איזשהו חוק חדש שפוקק, אבל עד היה מצב קטסטרופה. מצב קטסטרופה. אומרים, רבותיי, תבדקו פה, אני בתוך הראש. תבדקו את כל מקרי הקדושים שאני מכיר, תמיד הדירה נשארה בידי האישה, והבעל הלך לגור באיזה קרוון או באיזושהי דירה סחורה קטנה באיזשהו מקום. הילדים ששווים אצל האישה. מזונות, לפעמים בתי משפט פוסקים דברים בתור אופים שאנשים לא יכולים לעמוד בהם. אז בעל אומר, אם אני חותם על גט, האפשרות לא לחתום על גט, זה הכלי נשק האחרון שלי כדי לשפר את התנאים. אני לא מצליח לטפל. אני גם לא מצליח לומר את זה לאנשים. אבל אני חושב שאם ניתן היה להגיד להסכמים יותר סבירים, והיום זה הולך בדרך כלל, גם על פי החוק, להסכמים יותר סבירים בין בעל לאישה, אני חושב שזה היה פותר הרבה מאוד מהבעיות של סרבנות גט. אני רוצה שתדעו שעל פי, לא יודע, אחים השמיים נתמון הדברים, אני לא יודע איזה נכון. יש כ-200 מקרי התאבדות בשנה על רקע הפסדים של בעלים במשפטי גירושים וכל מה שקשור מסביב לעניין הזה. הייתי לאחרונה בתל אביב, לא יודע אם שאני מסתובב בהרבה, רק בדיוק למיכו מבי, כן? עוברים שם ליד בית הדין הרבני. עברתי ליד בית הדין הרבני של תל אביב, ליד הדלת ישימים כמה הומלסים שגירשו אותם מהדירות שלו. מי שלא מאמין לי שילך ויראה. רחוב דוד המלך נדמה לי, נכון? תל אביב, תבדקו, תראו את זה. ישנים שם אנשים על... אם יגיעו לדברים יותר מאוזנים, לא לטובת הבעל, לא לטובת האישה, אם אפשר יהיה להגיע למשהו יותר מאוזן, אני חושב שזה ימנע חלק גדול מהדברים האלה. אני אומר, די, 50% מההתאבדויות בארץ, תדעו לכם, מכת ההתאבדויות בארץ היא היום חמורה יותר ממכת תאונות הדרכים. חמורה יותר ממכת תאונות הדרכים. יש כ-400 מתאבדים בשנה בארץ, מה שידוע, יש סטטיסטיקה ויש מקרים לא ידוע. כ-50% מהם זה של גברים על רקע משפטי גירושין או משפטי חלוקת רכוש או כל מיני כאלה דברים. זה דברים לא רעים, זה דברים שבאופן עקרוני טובים פתרון. דבר שני, וזה כאן אני מדבר על הצעה מעשית. אנחנו כמה נמצאנו, היום החוק הוא מאוד מוזר. זה חוק שצריכים לשנות אותו. אם הבעל פותח תיק גירושין, אז הוא יכול לבחור ללכת לבית דין רבני, אם האישה פותחת תיק גירושין, אז היא יכולה לבחור ללכת לבית משפט לענייני גירושין, ובדרך כלל הגברים ילכו לבית דין רבני, כי בתי דין הולכים תורת הגברים, ואישה תלך לבתי משפט, כי הם הולכים תורת נשים, אבל זה לא יעלה לדעת. מה זה משנה מי פתח ראשון את התיק? אנחנו הצענו שם איזשהו טריבונל שמורכב משפט חילוני ומדיין, ומיהודי שרואה את עצמו מחויב לשתי המערכות, כלומר שופט דתי, נגיד כך, שרואה את עצמו מחויב לשתי המערכות. וההצעה שהצענו, שאני חושב שהיא הצעה טובה, אם נסים עוד לקדם אותה ולא הולך, לעשות הפרדה גמורה בין כל המשמעויות והנפקמינות של הסכסוך לבין הדין. כלומר מצידי שטריבונל כזה הוא יכריע בדיני ממונות, הוא יכריע לגבי משמורת הילדים, הוא יכריע לגבי הדירה, והוא יכריע לגבי כל השמות אחרים. ואז בעצם תהיה הבדלה ביחסי בעל ואישה בין שני דברים. אחד שנקרא לו לצורך העניין פירוד, משתמשים בזה היום, אישה פרודה או איש פרוד, והחלק השני גירושין. בפירוד ינותק לגמרי כל קשר כלכלי ביניהם. יעברו לגור במקומות אחרים. הילדים, שוב, מה שיגיע בית משפט הזה שהצעתי כאן, יגיע להסכמה על משמורת הילדים, משמורת הילדים תיעשר חוד, כל מה שישאר זה הכל. בואו נגיד, יהיה פירוד במשך 6 חודשים. אחר כך, הבעל לא יוכל להחזיק את הגט בתור נשק. בגלל שכל המערכת בעצם כבר נפרדה, נכון? האישה לא תוכל במשך 30 שנה להינשא, אני לא חושב שזה יעשה. אישה לא תנסה משך 30 שנה, מקום 3 חודשים על פי הלאה. אפשר מצדי אפילו לחכות יותר. אבל הבעל לא יחזיק בעצם שום כלי נשק שהוא לא נותן לגט, בגלל שהיא כבר לא איתו. היא כבר לא חיה איתו. הוא כבר לא יכול להרוויח מזה שום דבר בדיני ממונות, מכיוון שדיני הממונות כבר נקבעו. ואז אני לא בטוח שנפתור עם זה את כל הבעיות. תמיד יהיה איזה תימני שיסכים, איזה עקשן שיסכים לשבת 30 שנה במאסר ולא לשחרר את אשתו כמו שיש אחד כזה. הוא עוד חי, אני לא יודע, מה? אחד ישב איזה 30 שנה במאסר, לא היה צריך למאסר. רק אמרו לי דברים תקרא, לא, אני לא. 30 שנה ישב במאסר, אני לא יודע מה יעשו אותו, אני לא יודע אם הוא עדיין חי או לא, וכל שנות ילדותי ונערותי עברו על רקע הסיפור הזה. אבל זה דבר של העניין דעתי באופן עקרוני יכול לפתור לא את כל הבעיה,
בואו נגיד, יכול לפתור בעיות רבות ואלה כיוונים שצריכים לשאול. למה לא הולכים בהם וצריכים לשאול את האנשים שעוסקים בזה? בשני הצדדים שהצעתי, אני חושב שבדברים האלה באופן עקרוני יכולים להיות פתרונות. אני רוצה כאן לומר, אני אומר את הדברים בלב כבד בו. אני עוקב אחרי, לצערי עוקב, אחרי הדברים האלה ששויים בגידי, ודעו לכם שיש היום ספק גדול מאוד לגבי קשמותם של גידים שניתנים היום במערכת. אני לא רוצה להוציא לאז, אבל הכעס שלי על הרבנים הוא גדול מאוד. רבנים פותרים את הבעיות של עצמם בגידים, במקום לפתור את הבעיות של הציבור. עורכי דין, היו אומרים בזמנו לאנשים, לכי תתעלסי מישהו בעדים, תדאגי שיצלמו את זה, ושהכל יהיה מתועד, ואז בעדים יחתימו אותו לבית. למה צריכים להגיע לשם? זה ממש אותו מקרה של הספורעים, שתולה את עצמה באחר כדי לקבל גט, אז על בסיס זה כפו גט. אבל מעבר לזה אני יודע את המקרים, בתי משפט לענייני משפחה, היום מטילים על הבעלים כנסות כאלה אם הם לא ייתנו גט, שזה ממש גט מרוסד. ואז באים לבדין, כמובן, פוסלים מודעה ופוסלים את המודעה של המודעה, פוסלים את המודעה של המודעה של המודעה, פוסלים את המודעה של המודעה של המודעה של המודעה של המודעה של המודעה, זה הכל כאילו בסדר ושום דבר אני מרוסד. והיום בתי משפט לענייני משפחה מטילים כאלה סנקציות על הבעלים, שאני מאוד מאוד חושש בנושא הזה לגט מוסה, ואם בתי הדין לא יקבלו את הדס, והם יכולים לעשות את זה, הם יתקינו להתנהג כמו שצריך, ולא מתנהגים שם. לא עושים שם את מה שצריך. לא יושבים שם מספיק שעות בדין, ולא, והם מדי רכים עם כל מיני אנשים סוררים, עם כל מיני אנשים סוררות. ואז בהחלט יש להם. והיום... מי שמכיר את סיפורי הגיטין היום זה חושך בעיניים, אבל הדיינים באים ותומעים את הראש בחול ואומרים, הוא אמר שהוא מבטל את כל הבדות, הוא אמר שהכל בסדר. אני לא יודע מה עשו בבית משפט, אני יודע מה עשו בבית משפט, הכל בסדר, אבל הכל לא בסדר. ויש לדברים האלה פתרונות, יש לדברים האלה פתרונות, והפרדת כל מערכת היחסים לעתיד מהגט שניתן עכשיו באמצעות המושג פירוד, בנוסף למושג גירושין, לדעתי יכולה ללכת כאן. פתרון שאני הצעתי כדי לעקוף את התורת גיטין, לעניות דעתי יכול ללכת כאן. היום בעיקר משתמשים, כאמור, בשלוש השורות האחרונות של התורת גיטין, וזה בהסכמי קדם נישואין שמתאימים לסבות גדולים, ומתאימים לעשר חיובים גדולים על הבעל, במקרה שבית דין החליט שיהיה גט ואין גט והכל על פי הסכמות ראשונות. אפשר ללכת ככה, אני לא יודע. אני חושב שלמקרים דחוקים יותר, אבל בכל אופן הולכים בהם, וזה פותר חלק מן הבעיות. השם ירחם, אמרתי את זה בכיתה שלי, בכיתי על זה הרבה, אנחנו לומדים מסכת לא קלה בכלל, אבל דברים שצריכים לדעת אותם, והשבוע הזה שאתם תעשו פה חיים ותלמדו, ואני תרוצץ שם בנחל, אז אני חושב שאתם מאוד מאוד תחכימו מהשבוע הזה ומהקורס והסמינרים שיהיה פה, איך הדברים האלה בסופו של דבר נעשים למעשה, כן, ומה קורה, וכולם מדברים על זה בעיתונים, ואלה רואים את הצד הזה ואלה רואים את הצד הזה ואלה רואים רק את הצד הזה, וזה נורא בעיה. ונכון שקיימת בעיה אידיאולוגית כשאישה רוצה לפרק את הקשר המשפחתי, ואין לכך סיבה מוצדקת, שדיינים אומרים שתשלם על זה מחיר. ועוד שבתרבות המערבית אישה רוצה לפרק את הקשר המשפחתי, אתמול היה קשר, היום היה קשר, מה בכלל הבעיה? יש כאן בעיה תרבותית אמיתית, והייתי אומר, מחלוקת כזאת מותר שתהיה. הקצוות שאליה לוקחים את המחלוקת הזאת משני הצד, אלה קצוות בלתי אפשריים. הדברים האלה גובלים היום באסון, והצורך איך לפתור את הבעיה הזאת, ואתם תצטרכו עוד כמה שנים לשנס מותניים ולפתור את הבעיות האלה אם לא יפתרו קודם.
רב, אבל האישה תוכל להשתמש, האישה לא תוכל להשתמש בכסף שמופקד אצלה?
מה?
האישה לא תוכל להשתמש בכסף שמופקד
בבנק? לא.